סינגולריות, פודקאסט על בינה מלאכותית שפוגשת מציאות, עם גלית גלפרין וחן שיר. ברוכות וברוכים הבאים לסינגולריות, הפודקאסט שמדבר על המפגש בין המציאות לבינה מלאכותית. בכל פרק אנחנו פוגשות מומחים בתחומם ומנסות להבין יחד איתם לאן ה-AI לוקח את האנושות. וגם רצינו לספר לכם שאנחנו מתכוננות לעונה השנייה, ולכן פרסמנו שאלון בתיאור הפרק, ונשמח ממש שתענו עליו. וגם...
נשמח מאוד אם תוכלו לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים שאתם מקשיבים לנו בה, וכמובן כמובן לשלוח למי שאתם חושבים שיהנה מהפרק גם.
והיום בפרק אנחנו מערכות את הדס אלמוג, סמנכ"ל משאבי אנוש באפס פלייר. היי גלית.
היי חן, מה העניינים?
מה נשמע?
טוב. היום זה פרק שחיכינו לו בעצם כל העונה, ונראה לי שגם שווה להסביר על מה באנו לדבר. באנו לדבר על עולם העבודה, שזה נושא מאוד מאוד גדול, אני אפילו לא בטוחה שזה יהיה פרק אחד, כי בעצם בכל מהלך העונה פגשנו אנשים ונשים שעובדים במקצוע מסוים, והם מספרים לנו איך הדבר הזה פגש אותם, אבל יש פה משהו קצת יותר גדול, שזה בעצם איך ה-AI משנה את כל עולם התעסוקה, וזה משהו ששווה קצת לקחת ממעוף הציפור איזושהי זווית, ולהסתכל מה בעצם זה הולך לעשות לכולנו.
זה בתור... בעצם סוג של חוט שני שעובר בין כל הנושאים שבעצם בעצם חיכינו עם זה, בגלל שרצינו להבין לאן זה הולך, ואנחנו רואות שזה תופר את כל הנושאים אחד-אחד, וזה נוגע בכל נושא שנגענו בו, בכל הפרקים בעונה הזו, ואני חושבת שזה ימשיך לגעת, וזה נושא בוער והוא משמעותי נורא. ולכן, אנחנו רוצות להזמין את הדס אלמוג, סמנכ"ל משאבי אנוש באפס פלייר, להצטרף אלינו לשיחה. היי הדס.
היי.
אהלן, תודה שבאת.
תודה שהצטרפת אלינו.
תודה שאני פה.
הדס, ספרי לנו קצת על עצמך.
אז לי יש הרבה שנות ניסיון כסמנכ"ל משאבי אנוש, בכל מיני ארגונים, אותה תעשייה, הייטק גלובלי בדרך כלל, אבל גם בביג קורפורטס אמריקאים, גם בביג קורפורטס ישראלים, גם בסטארט-אפים צומחים, בסטארט-אפים גדולים, כיועצת ארגונית, אז הסתובבתי בהרבה כיכרות, והנה אני.
הנה את כאן. השאלה נראה לי הכי משמעותית שאנחנו הולכות להפיל עלייך כרגע. מה קורה לעובדים עם ה-AI?
מה לעזאזל קורה בעולם באופן כללי? אז קודם כל קורה לעובדים מה שקורה לכל בני אדם כרגע, שאנחנו באמת באיזה שיבוש מטורף, שהוא שיבוש אחרי שיבוש. עלינו את הקוביד, חשבנו שזה השיבוש הכי גדול שיקרה לנו, ואז out of nowhere, מה שנקרא, הגיע ב-2023, פתאום הסיפור הזה של ה-AI להמונים. ואני חושבת שהעובדים, כמו כל יתר האנשים, מצד אחד רואים את המגניבות של הדבר הזה. יש כלים, כלים, כלים. זה... חלקם מרגישים שהם כבר יותר יעילים, חלקם מרגישים שאפילו מגניב להם, וחלקם קוראים כל הזמן בעיתונים את כל האפוקליפסות האלה, את כל העולם הדיסטופי הזה של אוי ובוי, וזה תמיד במין headlines כאלה של will AI kill data scientist, will AI, וכל מיני מספרים על מספרים של מקינזי וגולדמן סאקס, של 100,000 משרות, 30,000 זה, מיליארדים של אנשים, ואנשים נעים בין חרדה לבין, תגידו לי שזה גם יעשה טוב לעולם הדבר הזה, ואני חושבת שהבעיה היא בספיד, זאת אומרת, עד שאנחנו מצליחים לעבור יום, ללכת לישון, לקום בבוקר ולהבין בכלל מה קרה, מה קראתי באותו יום בעיתון, כבר יש עוד דברים שקורים, והנגישות של הדבר הזה והמהירות של הדבר הזה היא חלק מהבעיה של היכולת שלנו להכיל את זה. כן. ולכן העובדים, אם אני לשאלתך, אני חושבת שהם overwhelmed, הם או משחקים עם זה, או בחרדה מזה, או בהדחקה מזה, כמו כל תגובה לכל שינוי מאוד גדול.
אם אני רגע באמת מסתכלת, ותראי, בסוף כל דבר, כל טרנד, או כל שינוי, או כל מהפכה, לוקחת זמן עד שהיא מגיעה להמונים. זה הרי מתחיל ממאמצים מוקדמים, ואני רגע בכוונה שמה את האור על העובדים ולא על הארגון. איך זה משנה לי אם מחר בבוקר אני רוצה לחפש עבודה? וזה לא משנה כרגע אם אני דאטה סיינס, אם אני פרודקט, אם אני מפתחת. אני מניחה שלכל אחד... יש איזושהי, ככה, יש לנו פה, שוב, ריינג' מאוד גדול של מקצועות, אבל זה לכל אחד ייגע. בפעם הבאה שהוא יחפש עבודה, זה ישנה משהו. מה זה ישנה?
נכון. קודם כל, זה, בכל אחד ייגע זה מדויק. אין אחד שזה לא ייגע בו. לא תפקיד, לא תעשייה, לא גיל, לא דור. זה, שזה חלק מהמגניטיוד של המהפכה המטורפת הזאת. לעומת מהפכות אחרות שהשפיעו על שוק העבודה, לעומת טכנולוגיות אחרות שעשו disruption, וזה מתחיל עוד הרבה קודם. את יודעת, הבת שלי בת 16 ששואלת את עצמה מה היא רוצה ללמוד, כל פעם שהיא אומרת לי, אז אולי אני אהיה QA, היא מחפשת כזה, כאילו מה... אז אני אומרת לה, לא, זה יהיה ייקח. ואז אז אולי אני אהיה, והיא מחפשת כל מיני תפקידים, לפי מה ש... אומרת לה, לא, לא, זה עד סוף השנה כבר לא יהיה את התפקיד הזה. לא, לא. ופתאום את מבינה שאין שום דרך היום להבין איך יראה עולם העבודה העתידי. זאת אומרת, גם בני הנוער היום לומדים דברים שבהגדרה לא יצטרכו אותם, כי, ואנחנו לא יודעים מה הם יצטרכו. האוניברסיטאות חד משמעית, וסליחה, מה שנקרא, none taken. אבל לא רלוונטי. חוץ מהקורס שלך, אבל כל היתר לא רלוונטי. וזה פעם ראשונה בהיסטוריה, לדעתי, זה שאנשים באמת לא יודעים מה ללמוד, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה. זה מין, אבל אנחנו כן יודעים בוודאות שאנחנו במאזן שלילי מטורף, פעם ראשונה בהיסטוריה. במאי 23, הפורום העולמי האקונומי, פרסם מספרים משוגעים, שזה פעם ראשונה שזה מאזן שלילי, בין משרות חדשות שנוצרות למשרות שנעלמות. ולכן, אז הלכתי אחורה שנייה לבני הנוער, אחר כך לאוניברסיטה, ואז עובדים בשוק העבודה שהיום מחפשים. אז חוסר הוודאות הוא מאוד גדול. אנחנו, דרך אגב, ארגון הפורום הכלכלי העולמי אמר שזה שלושה טרנדים. אחד, מאזן שלילי פעם ראשונה. התעסקות של ארגונים ב-AI ואיך הם ישפיעו על המוצר ועל העובדים. והדבר השלישי זה שכבר, מה שנקרא, שנים אנחנו מדברים על כלכלת כישורים, כן, skills economy, פעם ראשונה שבאמת נגייס עובדים לפי people ולא jobs, לפי skills ולא jobs. זה אשכרה הולך לקרות.
שזה מאוד משמח אותי.
מאוד.
כי אני באופן אישי בעד לעשות reskilling ולעשות micro-learning ולעשות ככה... לגדר את עצמך בהרבה מאוד סוגים של דברים. אני מניחה שלא נוכל לדעת איזה, בוא נגיד איזה משרות, אבל האם אנחנו גם עומדים בפתחו של איזשהו טרנד שאומר, אני לא רק מוחק משרות, אלא בעצם...
בדיוק מה שבאתי להגיד. כי הריסקילינג ואפסקילינג, אני עדיין חושבת שזו חשיבה של העולם הישן, כי זו חשיבה לינארית, שאומרת, שהג'ובים הם באיזשהו קרייר פס היררכי, את מתקדמת, כן, תראי את המונחים אפילו, את מתקדמת לקרייר פס, מתקדמת ל... וגם ארגונים טובים שיש בהם קרייר פס שהוא גם מקצועי וגם ניהולי, עדיין החשיבה היא לינארית, גם של העובדים וגם של הארגון דרך אגב, ופה השיבוש בעצם, ובגלל זה אני חושבת שהמילה גם אפסקייל וריסקייל אפילו לא נכונה, כי לצורך העניין, אנשים עם ידע מאוד מאוד טכנולוגי היום, מה שנקרא AI is after them, ואנשים עם מעט מאוד ידע, כמו ג'וניורים, שבהתחלה של המהפכה הזאת חשבו שזה המוות של הג'וניורים תכלס בסופו של דבר, אני חושבת הפוך. אני חושבת שדווקא זה נוגס בקצוות ומשבש את כל האמצע. זאת אומרת, המסיבה היא דווקא באמצע.
למה את אומרת את זה בעצם? כי אנחנו רואים מחקרים יש מחקרים סותרים, יש מחקרים לכאן ולכאן. יש מחקרים שמראים שבעצם השכבה שהולכת להיפגע, זו השכבה של הצווארון הכחול, של בעצם המעמד הנמוך יותר, אוכלוסיות מוחלשות, נשים בעיקר שעובדות במשרות יותר, בוא נגיד משרות כפיים, ונגיד את המילה שאסור לומר, עבודות שחורות. שם זה הולך, אלה המשרות שהולכות להיפגע. ואנחנו רואות... גלגול ישיר של ג'וניורים, אנחנו גם רואות מוצרים שבאו ודיברו פה על זה שהם מחליפים ג'וניורים בהגדרה שלהם.
נכון.
אז
אני אגיד מה אני חושבת ומה אני רואה ומה אני חושבת. זה באמת מאוד מורכב, דרך אגב, וזה גם evolving. יש לזה את השלבים של זה, בעיניי. דיברנו קודם קצת על מה שיובל נוח הררי אמר, שהוא מדבר, הוא קורא לזה the useless class, שבעצם מיליארדים של אנשים במדינות המתפתחות, באמת הצווארון הכחול, שכל פעם שהיה שיבוש בשוק העבודה, עברו מ לתפקידים של low skill ל-low skill אחר, בסדר, מחקלאות לוולמארט ומקשייר לזה, אבל עכשיו הם כבר לא יוכלו לעשות את הקפיצה. פעם ראשונה בהיסטוריה שכבר אי אפשר לעבור מ-low skill ל-low skill, כי באמת AI לוקחת את כל הדבר הזה. לוקחת, לוקח. נהיה עם הנוקחת.
בינה בעברית.
לוקח.
בינה. בינה היא נקבה.
נקבה.
זה לא נהיה לי לחשוב על זה כנקבה, אבל סבבה, תזרום.
אבל בינה היא נקבה.
בינה היא נקבה. תראי, אם אנחנו בפאף הדיסטופי האפוקליפטי, אנחנו לא רוצים, אבל אני דווקא מאוד אופטימית. אני חושבת שהיא כאילו the new goddess, the good goddess.
The goddess.
כן, גם. אז בקיצור, הסיפור הזה של צווארון כחול, הוא נכון, תחשבי על ה... זה נקרא אבטלה טכנולוגית, אז זה ברור שזה לוקח בוודאי לנשים, בוודאי למעמד נמוך, בוודאי למדינות מתפתחות, כי השלב הראשון של כל הדיג'יטל טרנספורמיישן ושל ה-AI, של אותה בינה, זה באמת הקו-פיילוט, שיש לו גם צדדים מגניבים, הוא עוזר לי, כל העוזרים למיניהם, העוזרות, אבל השלב האוטונומי של האינטליג'נס, שאנחנו לא רק לוקחים דאטה ועושים תחזיות, אלא אשכרה זה מכונה מדברת עם מכונה ובאמת לא צריך אותנו, אז כבר זה go after לגמרי את הצווארון הכחול, ואני כבר רואה את זה, בגלל זה הקצוות. זאת אומרת, זה לא פוסח על אף אחד, זה מתחיל אולי במתפתחות, דרך אגב זה גם מתחיל במתפתחות בגלל פרייבסי בעיניי, לא רק בגלל, כאילו יש כמה סיבות שזה מתחיל במתפתחות. וזה אחת הבעיות. שזה מתפתח כל כך מהר, שאין רגולציות. עובדה שהוועדים עכשיו, אפרופו השביתה בהוליווד, התחילו להיכנס לעניינים, כי אין רגולציות. ואם אני חוזרת למה שיובל נוח הררי אמר, שזה מאוד מעניין, כששמעתי מה הוא אמר, הוא אמר בעצם, AI is going to eat the culture. ואני אמרתי, וואו, פיטר דרוקר אמר, culture is eating strategy for breakfast. ובעצם פעם ראשונה, ואנחנו שנים חיים את זה ומבינים את זה, וזה פעם ראשונה שיש מישהו בשרשרת הערך הזאת שגם אוכל את הקלצ'ר.
וואו.
אז אם חשבנו שקלצ'ר אוכל את אסטרטגיה לארוחת בוקר, הנה, יש גם ארוחת בוקר מוקדמת, וקלצ'ר היה אוכלת, וזה מרתק מה שהוא אומר, כי הוא אומר, מה זה היסטוריה? שזה נורא מעניין. הוא אומר, היסטוריה, באופן כללי. אומר, זה בעצם החיבור בין הצרכים הביולוגיים, שזה אוכל וסקס, לתרבות. תרבות זה חוקים, נורמות. תחשבי גם על תרבות של מדינות, וגם של ארגונים וגם של אנשים, ודת. עכשיו, הוא אומר, זה פעם ראשונה בהיסטוריה האנושית, מה שנקרא, שמה שישפיע על התרבות שלנו, זה משהו לא אנושי. זאת אומרת, עד עכשיו... אז מה שיצר את התרבות זה סיפורים ואנקדוטות ודברת ופרינט ודברים וסושל, לא משנה כמה הטכנולוגיה עשתה את זה, עשתה דיגיטליזציה לסטורי טלינג שלנו, עדיין זה היה בן אדם שיצר את זה. עכשיו מכונה הולכת לייצר את זה, וזה שיבוש שאי אפשר לקלוט אותו.
את באמת חושבת שמכונה מייצרת את זה?
כן.
כי תפיסתי כרגע היא במקום ש...
היא לא שם, אבל המודלים החדשים... הולכים לא רק לאסוף את הדאטה ולעצב אותו ולעזור לנו ולעשות לו אוטומציה ולקצר ולעשות יעילים, אותנו יעילים יותר, והיא בסוף באמת תהיה גם יותר אוטונומית וגם תייצר דברים חדשים.
את מדברת על העתיד, בסדר? שאנחנו לא יודעים מהו, מתי הוא קורה, הוא יכול לקרות בעוד שנה, הוא יכול לקרות בעוד 5.
נכון.
אני רוצה לדעת איך עכשיו עוזרים לאנשים
להיות רלוונטיים.
איך משקיעים בכוח אדם ולעזור לו להיכנס למהפכה. כי אני, תראי, אני עוסקת לא מעט בהלמדה, בארגונים של איך משתמשים בבינה מלאכותית, איך אתה עושה הטמעה של הדבר הזה, אבל באמת אם מקשיבים לנו עכשיו אנשים שהם עובדים בכל מיני מקצועות, איך ארגונים או איך HR, עוזר היום, אם בכלל, אם זה בכלל שם, בתחום הזה של הבנה, שהנה בא עלינו משהו, ואני עוד לא מדברת על הבינה, את מדברת על הבינה הגדולה שתדע באמת לדבר, המכונה עם המכונה, שזה מאוד מפחיד.
אז בוא נדבר על השלב של עכשיו.
אבל עכשיו.
כן.
בדיוק.
למרות שמה שאני מדברת עליו יכול להיות גם אחרתיים.
נכון, אבל בואי נשחק בכאילו של היום. בדיוק. ולא נפחיד את כולם.
עד שיצא הפרק כבר, את יודעת.
אוטוטו.
כבר החליפו אותנו.
כן.
כן. אז כן, דרך אגב זאת המהירות, שעד שיצא הפרק החליפו אותנו, כן? אמרתי את זה ו... אז תראי, אני חושבת שמצד אחד עובדים היום באמת, רואים את הכותרות, אני אפילו אקריא כמה דברים של השבועיים האחרונים, ומבינים לבד כל מיני דברים, וכל אחד מפרשן משהו אחר, ואני חושבת שארגונים, ואני עוד מעט אגיד מה ארגונים התחילו לעשות או צריכים להתחיל לעשות, ועובדים צריכים להתחיל לעשות. אבל כשהם מסתכלים והם באים ואומרים, וואו, את כותרת, שביתה בהוליווד, זה הרבה, זה הרי כותרות מאוד ככה נחמדות ומעניינות. נטפליקס, זה בכלל התחיל בזה שנטפליקס פרסמה משרה של מנהל מוצר בטווח הכי גבוה של 900 אלף דולר. בום, זה טווח מטורף. למה? כי הם מחפשים מנהל מוצר עם ידע של AI. כתוצאה מזה, כל התסריטאים והשחקנים הצטרפו כמה חודשיים אחרי, באים ואומרים, רגע, אנחנו צריכים רגולציה, אנחנו לא רוצים להיות סלמה הייק במראה שחורה, אנחנו רוצים שיהיה לנו פה, שמישהו יגן עלינו על הדבר הזה. אם נטפליקס עכשיו הולכת לעבור ל-AI וכולי, אמזון כבר החליפה מאות אלפי עובדים ב-520 אלף רובוטים. יש את המנכ״ל הזה, הבחור ההודי של הסטארט-אפ, שפיטר 90% מהכוח אדם שלו, כי הם יושבים בקול סנטרים. אחר כך התפרסם פתאום איזה סרטון כזה, של חברת RAI, שמראה שבעצם היא יכולה להיות שיחה ארוכה של נציג שירות.
שהוא בעצם AI.
שהוא בעצם AI, שעושה שיחה שלמה עם בן אדם אמיתי, ומוכר לו טסלה, וזה נשמע מדהים. ואז בום, 100,000 עובדים של נציגי מחירות לא צריכים, ותחשבי שזו תעשייה שלמה. זאת אומרת, זה לא רק מאחורי כל תפקיד כזה, שחקן, מלהק, תסריטאי, internal communication, יש עולם ומלואו, יש מערכת שלמה של ספקים ועובדים, עזבי את המשפחות שלהם, כן?
ובכלל, תחשבי על כל האקוסיסטם, אם להם אין עבודה...
ומוצרים!
סליחה, אבל אם להם אין עבודה, אז אין להם כסף לקנות במקולת, והמקולת נפגעת. כאילו, זה שרשרת בעייתית.
שרשרת בעייתית מאוד, כולל נגיד אותו מוצרים, שבעצם הנציג שירות הבינה המלאכותית הזאת, כבר שהתלבשו על שיחות מחירה וקול סנטרים, כן? כבר אולי לא צריך אותם. לא רק זה, מה שעובר לי בראש בתור עובדת, או בתור מנהל עכשיו, או בתור מנהל של ארגון, מנהלת של ארגון, אני בא ואומרת, רגע, איזה מדהים, לא רק אני לא צריכה את האנשים האלה יותר, אני באופן כללי, יש לי פה איזה משהו שקרה עכשיו, שאני אומרת, רגע, יש לי איזה עובד או עובדת, שגם לא עייפה אף פעם, זאת אומרת, זה 24 שעות היא יכולה לתת לי שירות, הוא תמיד יהיה טוב, יש גם מחקרים שהוא אפילו יותר אמפתי, לא רק יותר טוב, שזה גם מדהים, אני לא צריכה לנהל...
תשמע הגיוני, את יודעת?
זה בדיוק מה ששמענו מגל ברדה, מבנק 1-0, הוא אמר את אותו דבר.
וואלה,
כן, כי האמפתיות בסופו של דבר, אם בן אדם יש לו יום טוב ויום פחות טוב, אז היא ממוצעת, אבל בבינה אין יום רע.
אין יום רע, יפה, אהבתי את המשפט. אין לך יום רע, לא, אין bad hair day. זהו, זה תמיד good. ואז את לא צריכה להשקיע במוטיבציה, בשחיקה, בתחלופה, אפילו את לא צריכה לעשות איזה טלנט סטרטגי.
לא צריך happy hour.
לא צריך, וואו, איזה כיף, קאפקייקים, לא, זה מטורף.
אבל רגע, רגע, רגע. אז זה אומר, אוקיי, אז אני מנהלת בארגון ואני חושבת נורא נורא אופרטיבית. אני חושבת כסף, אני חושבת פרודוקטיביות, אני חושבת נניח, בסדר?
לא נניח, הבורדים כבר באים היום לארגונים ואומרים, חבר'ה, show us the money, כאילו, אנחנו מבינים פה ש... את יודעת, עד עכשיו ארגונים בשביל להוזיל עלויות יצאו ללואו קוסט, עשו מלא מלא דברים של טלנט סטרטג'י שהיום תחשבי, שהכל בענן, אני לא צריכה. תכלס, כל המערכת של ארגון שאומרת, אני רוצה אינגייג'מנט. למה אפי אואר? אמרת אפי אואר. למה אני עושה אפי אואר? בוא נשאל 5 פעמים למה. כי אני רוצה שאת תהיי מוטיבייטד ואני רוצה שתהיי נאמנה ושתישארי פה. את יודעת למה? לא כי אני אוהבת אותך.
כי עלה לך הרבה
לגייס אותי. זאת אותך אני אוהבת, אבל בדיוק. כי עלה לי הרבה לגייס אותך, ויהיה לי הרבה להחליף אותך. אז אני רוצה לקדם אותך, ואני רוצה לפתח אותך, ואני רוצה שתהי שמחה, ואז אני גם אמדוד אחד שמחה, אז את המחוברות, ואני אעשה כל המערכות השלמות שנקראות ארגון היום, שמייצרות גם את הנורמות של תרבות ארגונית, יכול להיות שאני לא צריכה, כי זה הכל סביב זה שאני צריכה אותך, וזה פשוט עולה לי כסף. ואני כל הזמן חושבת איך יעלה לי פחות כסף לגייס אותך, איך יעלה לי פחות כסף להעסיק אותך, איך יעלה לי פחות כסף שתהיה מחוברת אליי, שלא תעזבי אותי, לא להחליף אותך. ואז נבנו כל הסיפור הזה של תרבות ארגונית ומוטיבציות וערכים, וזה אני מאוד מאוד משליחה את זה, כן? כי כיף לעבוד בארגונים בסופו של דבר, כי זה אנשים. זה מה שיפה בזה. שבסוף כיף לנו לעבוד עם אנשים, וכיף לנו להיות מנועלים, ושאנשים ימתחו אותנו, to be inspired, ואנחנו רוצים משמעות בעבודה. אבל יש גם את האזורים הקפיטליסטיים, שפתאום, וואו.
אז אני אשאר רק בארגון של מנהלים? שמנהלים רובוטים?
אני לא בטוחה שצריך מנהלים אפילו, עד כדי כך.
אבל היום יש טרנד גם במקביל.
כן.
של השטחה של ארגונים.
כן,
בסדר?
נכון.
שמענו.
בטח.
שמענו על בואו נשטיח וכולם יושבים ולא צריך מנהלים.
לא, וזה, אלף, כי זה חוסך כסף.
נכון, אבל זה כאילו מתנגש אחד בשני, כי בסוף את אומרת מה, יהיה בורד ורובוטים שכאילו, באמת, איך זה מתכנס באחד עם השני הסיפור הזה? כי ממה שעד היום אני וכן מבינות, כן. או לפחות בשלב שאנחנו היום נמצאים בו עם ה-AI, בסדר? אני לא יכולה לנבא. תמיד צריך human in the loop.
נכון.
אנחנו עוד לא במצב שהדבר הזה הוא ללא טעויות, ואני באופן אישי, אחד מהאבותיי, זה להראות כמה אלוסינציות וכמה טעויות יש.
כן.
איך את רואה את זה מתכנס? כאילו מה, אנחנו נעבוד היברידית? חלק יהיו אנשים, חלק יהיו מכונות?
קודם כל, כן. אני חושבת שזה בדיוק הסיפור, שאת פתאום מכניסה לעולם העבודה, מה שנקרא, אנשים שהם לא אנושיים, והם, אפרופו קו-פיילוט, זו מילה נהדרת, כי את בקו-פיילוט איתם, את מוציאה להם עבודה בשביל לפנות לך זמן לדברים שהם לא יכולים לעשות. את משתמשת בכלים האלה בשביל להיות, מה שנקרא, האני המועצם, כמו שה-CTO של ברד אמר, זה כאילו, זה רק משפר אותנו, אנחנו מעצימים את יכולותינו, אנחנו מועצמים, אנחנו, זה האני המקומט של פעם, של כל התחומים הולכים להיות יותר טובים, אנחנו הולכים לחיות forever, אנחנו הולכים לעבוד יותר טוב, הולך להיות לנו יותר פנאי, הכל נורא טוב, זה ההפך מהדיסטופיה. אבל בסופו של דבר, איך באמת ארגונים יראו, והאם הם הצטמצמו או לא, זו שאלה טובה. אני חושבת שיווצרו המון משרות חדשות דרך אגב, אבל כן, זה ייראה אחרת לגמרי, והסיפור של הסקילס דרך אגב, ולא הג'ובס, כי הג'וב משתנה כל הזמן. ולעשות ארכיטקטורה חדשה של ג'ובים, או להבין איך עושים סקיל, זה מאוד בראשית הדרך. יש היום כמה תוכנות שמנסות לייצר את המרקט פלייס הזה בתוך ארגונים ומחוץ לארגונים, שזה רק סקילס. לינקדאין מאוד מנסים לבוא ולהגיד, כבר לא צריך ללמוד וצריך רק סקילס, וכל הזמן יש גרטנר ואקסנצ'ר וכולם מוציאים את אלה הסקילס שצריך בעולם העבודה החדש.
אז אם אני עובדת, אני עכשיו צריכה... מה? מה לחפש? מה לחפש? מה? ללכת ללמוד סקיל? ללכת למנהל למידה בארגון שלי, להגיד לו, תביא לי משהו ללמוד?
קודם כל, המנהל למידה בארגון שלך זה גם שאלה אם הוא אבסוליט או לא, כי יש הרבה למידה שאפשר לבצע לבד היום. הרבה מאוד מהאופן שבו הלמידה מתבצעת היום, של וובינרים ו-one to many של כיתה ודברים כאלה, לגמרי אפשר לבד. ואז
אפשר, זה לא אומר
שהם עושים את זה.
שהם עושים את זה, זה לא אומר שיש לי את המוטיבציה, וזו עוד שאלה של מקום הארגון. כי אם הארגון בא ואומר לי, גלית, בשביל שאת תוכלי להישאר בארגון, אני מציע לך ללמוד 4 סקילים שיעזרו לך, כי מחר יהיה ג'וב אחר. זה לא מהניסיון שלי, שוב, המועט בהלמדה, אף אחד לא קם בבוקר ואומר, אין, תתקני אותי. היום אני אלמד סקיל.
אני חושבת שגם אנשים מאוד באינרציה של, כאילו הם בתוך איזה מין אינרציה יומיומית כזה, הם לא בתוך מחשבות איך אני אפתח את עצמי, ובדרך כלל זה מגיע מתוך הארגון, ולא משהו פרסונלי, זאת אומרת, לא בא ואני אומר לך, אני אפתח את עצמי. אנשים מתפתחים ממקום או שמישהו מושך אותם, או שיש בהם חרדה אמיתית קיומית. נכון.
שזה אגב, אולי אנחנו בחרדה אמיתית הקיומית, אבל באמת אני שואלת, עכשיו אנשים בארגון, מה...
אני חושבת שאנשים עדיין לא בשום חרדה קיומית ארגונית, אני חושבת שזה מאוד בשוליים, ואנשים לא מבינים שמחר לא תהיה להם עבודה.
אני מסכימה איתכן. אני אגיד לך גם עוד משהו על למידה ארגונית ועל, ועל איפה האחריות יושבת של, על פיתוח, הרי שנים על שנים על שנים, ארגונים בכל העולם מנסים לייצר את הקרייר דבלופמנט הזה. בדיוק מהסיבה שאנחנו לא רוצים להחליף אותם, כי יקר להחליף אותם ואנחנו רוצים שיהיה להם משמעות וכו'. והניסוי הזה די נכשל עד היום, כי בכל סקר ארגוני עבר, עובדים נותנים לזה ציון מאוד נמוך, תמיד. ותמיד מחלקות משאבי אנוש מאוד מתוסכלות מהדבר הזה, של אנחנו, אפרופו מנהלי למידה, אנחנו מייצרים פלטפורמות, אנחנו עושים בפוש, אנחנו עושים בפול, אנחנו מנגישים לכם קורסים, מיומנויות, בהתחלה חשבו שזה ברנד לא נכון, של משווקים את זה לא נכון, ובוא תראי כמה אתה לומד, בוא תראי כמה התפתחת, בוא תראי... ומשהו בהוויה הפנימית של העובדים בא ואומר, לא. אני, בסך הכל, עזרתם לי לעשות העבודה קצת יותר טוב, בשבילכם, דרך אגב. ולא התפתחתי כבן אדם, לא. יש איזה גאפ מאוד מאוד משמעותי בתפיסה של מה זה, איך אני כבן אדם רוצה להתפתח, לבין איך הארגון נותן לי ידע וסקילים. יש פה פער מאוד גדול. הארגונים כל הזמן מנסים לבוא ולהגיד, אבל זה אחריות שלך, לא אחריות שלנו. כי עובדים כל הזמן אומרים שיפול עליי משמיים הדבר הזה, המטריקס הזה של I know kung fu, שזה לדעתי מה שהיה עושה דרך אגב, אין להם מוטיבציה באמת הרבה פעמים ללמוד. זה, גם ככה יש להם day job של 200%, אז הרבה פעמים גם מנהלים לא משחררים אותם ללמוד, שזה עוד בעיה, כי זה תמיד time consuming. ועכשיו אני חושבת שזה גם הרבה פחות time consuming, שלא לדבר על הדור הצעיר, אני רואה את הילדים שלי, שהם גדלים לתוך התודעת למידה הזאת. זאת אומרת, דיברנו מקודם על זה שהייתי בהרצאה שהמרצה שאל חדר של 200 מנהלים ומנהלות, מה מנוע החיפוש הכי פופולרי בעולם? וכולם התחילו להגיד, אנחנו יושבים בגוגל, התחילו להגיד גוגל, אבל היו שם הרבה אנשים גם מאיפאק ויש להם מנוע חיפוש משלהם, ואף אחד לא קלע לתשובה, כי התשובה הייתה יוטיוב. כי ביוטיוב, בטח הדור הצעיר, קודם כל video is the king, ודבר שני, זה כל ה-how to. היום אנשים לומדים קודם כל בווידאו, ואף אחד לא חשב בכלל שזה מנוע חיפוש.
אני רוצה לחדד שהיום זה טיק טוק.
נכון, יפה.
כלומר, יוטיוב זה הדור הבפור.
הוא אכן היה מעל גיל 50.
בדיוק.
אבל הוא צדק בזה שזה פלטפורמה של וידאו, ולא של search engine. והוא צדק בזה שבאמת הצעירים setting the tone, כי ככה הם לומדים. הם מחפשים שמה, וזה מראה לך שהאנשים האלה יגיעו לארגונים, וככה הם לומדים. זאת אומרת, הם כן חושבים שהאחריות על הלמידה היא אצלם, מה שכל יתר הדורות לפני כן לא חשבו. הם כן יודעים לעשות את זה in the work of, in the flow of work. הם יודעים לשלב את זה. זה לא עוד משהו on the side שאני עכשיו צריך ל... כי הם יודעים לעשות את זה משולב, שזה סקיל מטורף.
אז אולי הם בכלל האנשים שיהיו היום מנדלופ.
שלהם חיכינו.
הם ישרדו את זה. הם ישרדו את הסיפור הזה.
הם ישרדו.
לא, אני רגע אבל רוצה שנייה להתעכב על הסיפור של הדור הצעיר. כי אני, ואני שוב חוזרת לסיפור עם הג'וניורים.
כן.
הם הג'וניורים.
כן, הם הג'וניורים.
עכשיו, שוב, תראי, לי יש גם תיאוריה שאומרת שקורפוס הידע שלהם מאוד שונה מהדורות הקודמים, כי הם בעצם, אנחנו נשענים על איזשהו קורפוס של ידע שהוא מאוד ארוך שנים, והם יודעים to fetch information. זאת אומרת, הם יודעים להגיע למידע, לקחת אותו, לשים אותו, והם שוכחו מיד. ואולי דווקא זה הסקיל שמעניין ל-AI.
חד משמעית. אני חושבת שהם ready AI, ready build AI, שזה ה-good news בעיניי. הם חושבים אחרת, הם לומדים אחרת, הם עובדים אחרת. הם דרך אגב, אפרופו, לא מעניין אותם להישאר בארגונים יותר משנתיים, הם רוצים לעשות דברים במקביל, הם רוצים שיהיה להם יותר פנאי. זה הכי ready AI שיכול להיות בעולם.
בכלל הם... מעניין אותם לעבוד בתוך ארגון? נשמע לי כאילו לא זה ממש. הדור האופטימלי ל...
לא ממש, זה הגיג אקונומי.
לג'נגל בן כמה?
הם רוצים לג'נגל. כן, הבן שלי, בן 19, פשוט לא מבין את הקונספט של לעבוד בארגון אחד. של לעבוד בארגון אחד הרבה זמן.
גם אני לא מבין.
בואי, כן, בדיוק. אבל עכשיו, אז בוא נדבר על הג'וניורים שנייה. כי זה נורא מעניין. מצד אחד, בהתחלה אנחנו באים ואומרים, רגע, זה ברור שזה מוחק פה את הג'וניורים, נכון? כאילו, זה ברור. אבל לי זה לא לגמרי ברור. אני אגיד לך למה, דווקא בגלל שהם לומדים לבד ותוך כדי, ובאים עם הפיצ'ר החדש הזה שלנו אין, וגם בגלל שהרבה משרות הן לא נלקחות בהכרח בגלל אוטומציה, או בגלל ידע נמוך, מה שנקרא, או low skill, אלא דווקא בגלל שאתה high skill. אני בדיוק כתבתי אתמול פוסט על הדאטה סיינטיסט, שבאים ואומרים, דווקא אנשים שהם ריסרצ'ר, זה מחוקרים, והם טכנולוגים, והם צריכים תואר ראשון ושני במתמטיקה וכולי, פתאום את אומרת, רגע, דווקא ג'וניור, שהוא דאטה אנליסט, שהוא פשוט יודע ללוש דאטה, ו-to design דאטה, והוא מבין את הדבר הזה שנקרא דאטה, וזה העולם, העולם הוא של הדאטה, אז וואלה, אז אולי צריך הרבה, וזה מה שהרבה מאמרים מתחילים להגיד היום, שזה בעצם נוגס, שדווקא דאטה אנליסט, שלא למד ועשה וזה, עם יכולת להפעיל את מלגזות ה-AI טוב, אז אולי זה מקצוע באמת של הדאטה סיינטיסט שמשתנה לנו, וכל התפקידים משתנו לנו, ודווקא הדאטה אנליסט משנה עכשיו את מה שהוא עושה. אז תחשבי על ג'וניור שיודע לחשוב, להפעיל נכון את כל הסיפור הזה של הכלי AI. אז אם קודם בעולם הישן, המעבר הזה היה נורא מוזר. זה כמו שעוברים מתפקידים שהם פחות טכנולוגיים, שהם גם, דרך אגב, מתוגמלים בשוק. הרי כל הסיפור של שכר, של תגמול, של קומפנסיישן, הוא לפי יצא וביקוש. שגם פה יש שיבוש נורא גדול בעיניי. בגלל זה הג'וניורים, אני חושבת, יכולים להרוויח מהדבר הזה. כי עד עכשיו אמרנו, יש תפקידים טכנולוגיים שצריך ללמוד בשבילהם. אנחנו נתגמל experience, נתגמל ידע שהם למדו, נתגמל אוניברסיטאות, נתגמל את זה שבאת מ-name dropping של ארגונים כאלה ואחרים, כי עברת שם מהסננות. העולם ממש תגמל X מניו מסוים, נכון? ולכן תפקידים לצורך העניין ג'וניורים, או דאטה אנליסטים, או אנשים שעסקו בדאטה ועשו רק אנליזות וכולי, היו באיזשהו ג'וב פמיליז בארכיטקטורה של הג'ובים של HR, מתוגמלים פחות. בעיניי הדבר הזה משתבש לחלוטין על איך השוק הולך לתגמל.
כי להם יש יותר גמישות עכשיו.
יש להם יותר גמישות והם יכולים לעשות, הם מאסטרינג דה דאטה, והם יכולים לעשות לא רק מה שהדאטה סיינטיסט עשה, הם יכולים לעשות הרבה דברים אחרים שלא עשו בכלל עם דאטה בארגון, כי הם באים מהקומה הזאת שאומרת, I know data.
אנחנו כבר רואים, משרות כאלה נפתחות היום?
אני רואה את השיבוש הזה. אני רואה את השיבוש כי, איך פתחתי את הפוסט? אני אומרת, יש את הדבר הזה שנקרא גליץ' במטריקס. את כאילו רואה את החתול פעמיים, את אומרת, מה קרה פה עכשיו? קרה פה עכשיו משהו. והגליצ'ים האלה במטריקס מתחילים לקרות. זאת אומרת שהעולם הישן, את באה ואת אומרת, רגע, דאטה אנליסט יכול להיות דאטה סיינטיסט, אני יכולה לשלם גם פחות, אפרופו מטרה של ארגונים, והוא יכול לעשות הרבה מהדברים שדאטה סיינטיסט עשה קודם, אני גם לא צריכה גם הרבה דברים שהיו לי קודם, אבל זה לא יכול להיות, כי הם עוברים ממטריצת שכר אחת לשנייה, כאילו בעולם הארגוני היום, זה אנומליה, זה משהו שהארגון לא יודע לעשות. הוא בא ואומר, וואו, הוא יהיה בקומפרש יותר נמוך, הוא, את מתחילה, זה פותח מלא מלא שאלות של העולם הישן. ואז, כשאני רואה כאלה שיבושים, אני אומרת, אופה, קרה פה משהו.
השאלה היא בכלל, אם אפשר להמשיך להתקיים עם העולם הישן, אם זה לצד זה, או מה עושה חברה גדולה, שיש לה אלפי עובדים, האם מה, שוברים את המבנים כמו שהם כרגע ובונים מחדש, איך מתמודדים עם דבר כזה?
אז תראה, הארגונים הגדולים מנסים לעשות כל מיני דברים. קודם כל, הם מנסים להכניס כלי AI בשביל לעשות אוטומציה, ואם זה בכל התהליכים של הגיוס ושל הערכת עובדים ושל סקרים ושל, יש המון המון טרנזקציות ואופרציה ב-HR, המון.
את חושבת ש, כאילו נגעת בזה דווקא במובן של HR.
כן.
זה משנה את התפקיד של HR? כי אני אתמול קראתי, ושוב, הלקרוא הזה, אני גם לוקחת אותו במין חשדנות זהירה, כי אני אומרת, נורא אוהבים כותרות, ונורא זה אוהבים סקרים, וזה נורא לא עכשיו מגמה. אבל כן אמרו ש-HR כתפקיד, זה משהו שהוא גם עשוי להיעלם, כי יכניסו עכשיו AI שימיין את הקורות חיים שלי, שיעשה לי שיחת וידאו.
ממליצים.
הוא ישוחח, הוא ינהל את כל הסיפור, ואולי, ואני באמת שואלת אותך איך את רואה את זה, אולי בסוף תעמוד אחת במקום מחלקה שלמה, שהיא תגיד לו, כן, לא, שחור לבן, וזהו.
אז כן ולא. קודם כל, זה באמת מעניין, כי יש הרבה מאמרים ומחקרים שצריך להבין שמאחורי כל מחקר ומאמר עומדת איזושהי תוכנה שרוצה להימחר. זאת אומרת, זה בדרך כלל, אין, אנחנו לא בעולם נטול אינטרסים. אז גם שברסין משחרר איזה מחקר מדהים שלו, וכולם מצטטים אותו, בסוף את מבינה שהוא הבורד של איזושהי תוכנה שעושה בדיוק את הדבר הזה, אבל אני חשדנית ולא חשדנית. זאת אומרת, אני חושבת שזה לגיטימי היום, אם המחקר הוא ביקורתי ואם הוא באמת אמיתי ומעניין מספיק וגורם לי לחשוב על משהו, גם אם יש שם כנראה איזשהו רווח צדדי. כי זה אנשים רציניים והמחקר הוא אמיתי. אז הם יכולים לעשות 10 מחקרים, ואחד מהם יתאים למה שהם רוצים להגיד, אבל הם פשוט בחרו מסל שלם, אבל המחקר הוא כן אמיתי. אז זה, והרבה פעמים אני שמה פוסטים, ואנשים אומרים לי, כן, זה, ואני אומרת, בסדר, ככה העולם עובד היום, זה בסדר, אבל זה עדיין מעניין ונכון. ולכן, לשאלתך, אז כן, קודם כל, המון המון עבודה של ה-HR יכולה להתייעל, אפרופו גם לעשות טוב, בטח בתחום הגיוס, בטח בתחום הניירת, בתחום הטרנזקציות, בהמון המון תחומים, וזה מבורך. ויש ארגונים שכבר מתחילים לעשות את זה. אני חושבת שהמורכבות היא באמת סביב התפקידים המשתנים. יש ארגונים שכבר באמת מתחילים להכניס פלטפורמות של סקילס, ולראות האם אפשר לעשות מוביליטי. למה? זה בכלל, יש הרי טלנט שורטג' מטורף. זה כבר התחיל מהטרנספורמציה הדיגיטלית, אפסקיליס, ריסקיל, ארגונים מדברים, לא עושים את זה, מעט מאוד עושים את זה, רק הגדולות ממש עושות את זה. ואז הטלנט שורטג' הוא אדיר, ואז ארגונים הבינו שאין להם ברירה, הם צריכים לעשות אינטרנל מוביליטי, זאת אומרת, הם צריכים להתחיל להפסיק רק לגייס מבחוץ, או בטח לעשות אובר-הייר ממה שקרה ב-2021-2022, ולהתחיל להשתמש בכוח האדם הקיים. ואז זה באמת כלכלת כישורים, וזה באמת להתחיל להבין שאם אני בג'וב פמילי של HR, אבל בוא נדבר שנייה עליי, על הדס, אז יש לי כל מיני כישורים. אם יש לי חשיבה אסטרטגית ויכולות אופרטיביות ויכולת לקבל החלטות ויכולת להוציא אינסייטים מדאטה, ויכולת להשפיע מול ממשקים, ויכולת להבין מה הלקוחות רוצים ולעשות ארטיקולציה של מה שזה אומר, אז וואלה, אז אני אולי יכולה גם להיות פרודקט, כי זאת אותה תנועה של להבין את הלקוח קצה, לתרגם את זה, לעבוד בתוך הארגון, לרתום אנשים. אולי אני יכולה בכלל להיות COO, כי אני בן אדם אופרטיבי, ואני... זאת אומרת, את לוקחת בסוף את הכישורים, אולי אני יכולה להיות customer success, כי אני נורא נורא שירותית, ואני מבינה את הלקוחות, ואני יכולה לה... אני... התחום ה-engagement הוא נורא נורא חזק אצלי. וזה מה שמנסים לעשות היום ארגונים גדולים, לבוא ולהגיד, אוקיי, אני שנייה אחת לא מסתכלת על מה שעשית עד היום ועל התפקיד שלך, ואני מסתכלת על הפיקסלייטד, מה שנקרא, סקילס.
חלום שלי.
שזה חלום.
על ה-DNA שלנו.
על ה-DNA.
ה-DNA הארגוני שלנו.
שזה דרך אגב, אנחנו כבר הרבה שנים מדברים על זה, ואני חושבת שעכשיו סוף סוף זה קורה. אנחנו הרבה שנים אומרים, וואו, תראו את האבולושן. פעם, לא יודעת אם אתם זוכרות, אבל פעם שם המשפחה של הבן אדם היה התפקיד שלו.
נכון.
ופעם, מה שנקרא. ואז היה, הלכת לעבוד באותו תפקיד, זה הדבר היה, באותה חברה, לא רק, כאילו החברה והתפקיד היה חד הם, וזה היה הדבר הטוב לעשות, to retire, hire to retire באותה חברה, ואז לאט לאט פתאום התחיל האינטרנט, והתחיל הנטוורקינג, והתחיל לינקדאין, והתחיל דבר שנקרא קורות חיים, שמותר לעבור מחברה לחברה, אבל חס וחלילה, עדיין קריירה לינארית, באותו ג'וב פמילי. זאת אומרת, אם נכנס למסלול ה-HR, הפרודקט הפועש, דווקא פרודקט הוא יותר מולטי-דיסציפלינרי, אבל...
פרודקט בכלל זה לא...
כן, זה המצאה שלה.
טוב, זה חסים שם איזה...
נצטרך עוד פרק על פרודקט, זה לא ייכנס פה.
לא ייכנס פה.
אנחנו אי אפשר להגיד פרודקט, הוא יגיד את הסטייטמנט החשוב מאוד, שפרודקט הוא תפקיד חדש, ואין לו מספיק קרקע, ואין לו... אין לו מספיק ידע אקדמי בשביל להגדיר מהו בכלל פרודקט.
אבל הוא העולם החדש. חדש, כי בגלל שהוא כל כך מולטי-דיסציפלינרי, ואנשים שמגיעים לפרודקט מגיעים כמעט מכל דיסציפלינה אחרת, בגלל שזה סקיל, בעיניי זו דוגמה נהדרת לסקילס אקונומי.
למקצוע שישר?
אופה!
אמרה חן בחרדה.
אז רגע, אז אני רגע רוצה, אני שומעת פה, אז זה אומר עכשיו שלהיצ'אר יש מלא עבודה.
מלא עבודה.
מלא עבודה בלעשות סטרקצ'רינג חדש.
תקשיבי.
שמסתכל עליי כאסופה.
אסופה.
של סקילים.
נכון.
ולא עכשיו בודק אם הייתי מרקטינג ופרודקט, אז אולי רק אני מתאימה לזה.
החשיבה חייבת להיות לא לינארית, הרבה יותר מניפתית, הרבה יותר מורכבת. אז יש את הקל, אמרנו, זה ייקח את כל הטרנזקציות, האופרציה, איזה יופי, זה ישאיר לנו את הדברים האמיתיים של הקונסלטינג, של ההתאמה של העולם החדש, של ג'ובים אחרים לפי סקילים וכאלה, איך אנחנו מתמודדים עם הטלנט שורטד שכבר קיים הרבה שנים ורק יגדל, וההתאמה הזאת היא של לעשות אור קייפיביליטי, לעשות ניתוח, ולהבין, אפרופו, לאן המוצר הולך ולאן השוק הולך. עכשיו, תראי, זה אי-וודאות על אי-וודאות על אי-וודאות. זאת אומרת, אם אני HR אסטרטגית ביזנסית היום, היכולת שלי לתפור את תוכנית העבודה ואת ה-workforce planning שלי, אני בדרך כלל יכולה לעשות את זה 3 שנים קדימה, אולי בשנים האחרות, אולי 2 קדימה. עכשיו אני בקושי חודש קדימה, כי ה-disruption, ה-AI, משבש גם את המוצרים וגם את העבודה, וגם את העובדים. זאת אומרת, כאילו...
וגם את ה-HR.
וגם את ה-HR. אין כמעט חזית שלא משובשת. זאת אומרת, אם אני לפחות הייתי נשארת כעוגן, ואומרת, אוקיי, אז רק את זה אני לא יודעת, רק את זה אני לא יודעת כלום. אז בתוך הדבר הזה, אני אומרת, עדיף להיות מאשר להיות משותקת, למה שנקרא to move. ועדיף להתנסות, עדיף להמציא, עדיף להתנסות, עדיף לצאת לדרך, עדיף לאמץ כלים. HR-יות, מה הבעיה ב-HR? אחת הבעיות.
או. או, את מתפרצת פה לדלת של השאלה. מי מכשיר את ה-HR-יות להתמודד עם ה-AI?
תראי, קודם כל אנחנו באות במינוס, כי אנחנו באות מהקונסלטינג ומהעומק, וגם ככה כבר שנים אנחנו מנסות to catch up, אפרופו להבין טכנולוגיה, להבין ביזנס, להבין אנליטיקס, להביא ערך שהוא דרך האנליטיקס והאינסייטס, וזה תחומים מתפתחים. ואת כל הזמן, את רוצה להיות זאתי שלא רק מגייסת ועושה רווחה, את רוצה להיות זאתי שמביאה ביזנס, יש לך seated at table וכולי, והתחום הזה באבולוציה. ה-AI, בעיניי יש פה הזדמנות אדירה, אבל יש פה גם גאפ מאוד גדול לסגור. ההזדמנות האדירה זה שחייבים אותנו. חייבים, חייבים, חייבים אותנו. יש לנו פה אפשרות להוביל, באמת, להוביל את הארגונים בקפיצה הקוונטית הזאת, להיות ארגונים של עולם עבודה חדש. דרך אגב, זה היתרון התחרותי של הארגון שלנו, אפרופו לשרוד. הרלוונטיות של העובדים שלנו כעובדים, והרלוונטיות של הארגון שלנו כמוצר, וכארגון של ביזנס, זה, without being too dramatic, לגמרי עלינו. אנחנו מגיעות לזה במינוס, כי ההבנה, היכולת שלי להבין מה זה AI, מה זה טכנולוגיה, מה זה אנליטיקס, מה זה דאטה, היא במינוס, כי הרבה פעמים HR התעסקו עד היום באמת באזורים האבחוניים, התרבותיים, ומה שמדהים בזה, שמהפכה טכנולוגית היא בהגדרה מהפכה תרבותית. היא בהגדרה. ואני רואה שהרבה פעמים שמטמיעים מערכת, אז קודם כל ה-HR מפחד מזה, כי זה כאילו...
כי זה טכנולוגיה.
כי זה טכנולוגיה וזה לא קשור אליי. ומצד שני, הבלוקים בהטמעה הם רק תרבותיים. אז גם... AI זה תרבות, הכל פה תרבות, ומי אחראי לצורך העניין לתרבות? זאת אומרת, לצורך העניין, אם מנהלות משאבי אנוש ומנהלי משאבי אנוש יצליחו לעשות את החיבור המתבקש האולטימטיבי בין השפעת טכנולוגיה על תרבות ארגונית וחשיבה חדשנית של איך שמעיזה, מה שנקרא, להמציא תפקידים ולייתר תפקידים, ולשאול שאלות, באמת שאלות ירושלים, מה שנקרא, של מה הייתה מערכת הפעלה של הארגון עד היום, והאם אני צריכה לעשות כל מיני דברים. כי יש את השלב הראשון של האוטומציה, יש את השלב השני של השיבוש, של השאלות, של המחשבות, ויש את השלב היותר מתפתח, שהוא עוד יותר מפחיד באמת, של מה זה אומר על ארגון, על מנהלים, מה זה אומר על מוטיבציה, כל הדברים שמדדתי עד היום, מחוברות, יש לי, הולך להיות לי הרי פלטפורמה של דאטה משוגעת, שאני יכולה בכל רגע נתון לדעת דברים שאני לא יודעת היום, על המחוברות של העובדים, על המוטיבציה של העובדים, על השחיקה של העובדים. ואני אומרת, וואלה, אם יש הרבה דברים שהעובדים לא יעשו, אז אני לא בהכרח בכלל צריכה לנהל את המוטיבציה שלהם, ולא בהכרח אני צריכה שיהיה אכפת לי מהמחוברות שלהם. זאת אומרת, אני הולכת עוד יותר עמוק במחילת הארנב הזאת, ומתחילה לשאול שאלות של, אוקיי, זה לא רק שיהיה לי מישהו פה שימדוד יותר טוב את הדברים האלה. האם אני צריכה, האם את זה אני בכלל צריכה למדוד? אנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד לא שם. אני חושבת שאנחנו צריכים לשאול את זה, לא להיבהל מזה, לקרוא על זה, לדבר על זה, להתדיין על זה, לקחת case studies. זה חובתנו, זה ממש ברמה של צו השעה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, שהיא שאלה שאנחנו שואלים ככה את כולם.
רק התחלנו, אבל לא.
נכון, יהיה המשך. חכי. רק התחלנו.
מי מסיים?
מה מפחיד אותך, הדס?
אני מפחיד אותי כמה דברים. אני מפחיד אותי הנושא של פרייבסי, מאוד, כי התחום הזה יותר ויותר ויותר יעשה רק אוטומציה ורק פרדיקשנים ורק... הוא בסוף יאסוף את כל הדברים שיש. יש המון הטיות בדברים שיש, כי אנחנו אנושיים ואנחנו מוטים, והוא פשוט לוקח אותנו ועושה עם זה משהו.
ומגביר.
ומגביר. ויש דברים שאני לא רוצה שהוא יגביר, וזה מאוד מטריד אותי, הסיפור של inequality. דרך אגב, מה שיובל נוח הררי דיבר עליו, על בנגלדש ועל ה-useless class, זה האי השוויון החדש. מעולם לא היה כזה inequality כזה.
בעצם מה שאת אומרת שזה יגדיל את הפערים שכבר ככה יש, כן. בין העולם...
גברים, נשים, שלישי מתפתח, עשירים עניים, והרגולציה כל כך תגיע מאוחר, שבינתיים הסדק הזה יהפוך לסכר, ופה זה... פה זה סכנה. זה סכנה ל... את יודעת, אירופה היו חכמים כבר לפני הרבה שנים, הם שמו את ה-GDPR, וכל יתר העולם עושה מה שהוא רוצה עם דאטה. מה שקורה עכשיו, מה שהולך לקרות עכשיו בארגונים ובעולם ועם הדאטה, הוא באמת מפחיד, כי אנחנו לא קאצ'ינג אפ עם רגולציה, אנחנו לא מגנים על עצמנו ועל העובדים שלנו ועל הארגונים שלנו, ותחשבי שבאמת תהיה לך פלטפורמה שרצה, איזה מוח כזה שרץ ואוסף, אוסף, אוסף, אוסף נתונים עלייך, ואת לא בהכרח רוצה שידעו כל דבר, את לא יודעת מה הולכים לעשות עם זה, אז זה מפחיד אותי, כי אנחנו לא קאצ'ינג אפ על לשמור על הגבולות, זה הרי מה שבסוף השביתה בהוליווד אומרת. אנחנו הבנו את העולם החדש, אנחנו, מה שנקרא labors unions, אז יכול להיות שיהיה פה כוחות שישמרו, ה-unions, ועכשיו כל המנכ"לים של כל החברות הגדולות מנסות לשים ברקס על הדבר הזה, כי זה איזה מפלצת שהשתחררה מהמערה,
כן, היא כבר השתחררה.
אבל היא כבר, כן, היא השתחררה. אז כן, יש בזה הרבה דברים מפחידים, אבל בעיניי, והאבטלה הטכנולוגית וכולי, אני חושבת שיש פה גם המון המון הזדמנויות, גם למקצוע שלי, גם להרבה מאוד אנשים. אבל אנחנו כרגע במסי מידל הזה, שאומר, אנחנו נורא נבלים ממשהו, עוד אין לנו משהו חדש, רק איבדנו משהו ישן, אין לנו יכולת to visualize משהו חדש בשביל להמשיג אותו, וכשאנחנו משיגים לעצמנו דברים, אז יש לנו קומפיטנטיות, יש לנו מסוגלות. אז אנשים הם עוד לא בקומפיטנטיות, הם עוד לא בהמשגה, הם עוד לא בהרגעה, וכרגע אני חושבת שיש יותר חרדה, או אדישות, או ביטול, כל אחד עם ה...
כמו בישיבת שבעי האבל, ישיבת שלבי האבל, אנשים נכון. עוברים את זה ממש...
ממש.
בהדרגתיות רואים כל מיני, אני גם, כאילו זה מתארת כאן משהו שהוא דיסטופי, אבל נשמע לי מאוד דוק למציאות.
אבל אני אגיד לך עוד משהו. אני חשבתי, לפני שבאתי, חשבתי על סטיבן שפילברג, אפרופו הוליווד, שעשה את מפגשים מהסוג השלישי עוד ב-70 ומשהו. ויש כזה ממש מודל שאומר, מה זה מפגשים מהסוג הראשון, השני, השלישי, יש 6 מפגשים, מסתבר. בדיוק שבוע שעבר איזה מהנדס מנאסה הסביר שמסתבר שיש... שיש שבאמים. אבל אז מה קרה בכל הסרטים האלה, הדיסטופים האלה, של מגיע הבא, מגיע חייזר, מגיע בינה, משהו שהיא לא אנושית? הרי זה תמיד הקטע הזה של הם ידידותיים או לא ידידותיים. הם יעצימו אותנו ויגדילו אותנו ויהיו טובים לנו ויפתרו את משבר האקלים ונחיה יותר ונהיה בריאים יותר וכולי, ולא נצטרך לעבוד כל כך הרבה. או שהם ישמידו אותנו באיזה קרן לייזר, ויש סרטים שהולכים לזה והולכים לזה, אבל הסרט הכי מעניין לדעתי זה איתי, שבסוף הם באים ואומרים, מי אלה שכן התחברו עם האישויות האלה? זה הילדים. אז אני חושבת שהסוד הוא כנראה, כן, גלית פה מגלגלת
עליי. וואו, איתי זה היצור האהוב עליי.
עכשיו יש מפלצות בעם, לא מפלצות בעם.
זה של עכשיו, אבל שהייתי ילדה, זה היה איתי, היה לי מרץ' אינסופי של החייל.
מה שבת מרצ'ים, יש לך גם של מפלצות.
נכון.
יפה.
וואו, הרגת אותי.
הנה, החזרתי אותך.
זהו.
זהו.
תקשיבי, אני רוצה להגיד לך.
כן.
זה, אנחנו לא חתמנו, זה היה, מה זה פסיק?
זה היה פסיק.
זה לא היה נקודה פסיק, זה היה פסיק. אין לי איך להגיד את זה בצורה יותר ברורה, זה לא הסוף, את אמרת, זה סיום. גלימפס בדרך הסיום הזה.
כן, אנחנו נראה לי נחזור בעונה הבאה לעוד בדיקה
מחודשת
של, פשוט בגלל שזה קורה מאוד מהר.
נכון.
אנחנו כן נדבר וכן נבדוק, אבל אני למדתי המון המון המון, וממש ממש תודה שבאת.
תודה לכם. אני הבטחתי שאנחנו נצא עכשיו משאר הפודקאסט הזה, ויהיו עוד כמה דברים שקרו בעולם ה-AI ש...
בטוח.
שלא ידענו, אז זה כאילו...
זה כל הזמן קורה. הפומו אינו נגמר.
בדיוק.
תודה רבה, הדס.
תודה רבה לכם.
תקשיבי, אני לא באמת יודעת. לא, אני לא יודעת. אני לא יודעת. לאן זה הולך?
תראי, אני חושבת שקודם כל, יש פה כמה מגמות שהן מאוד מעניינות, והן גם מתנגשות. כי אנחנו הרגשנו שדווקא הג'וניורים הולכים לאבד הזדמנות, והיא מסתכלת עליהם דווקא בקטע של הגמישות, ומצד שני, זה נראה כאילו אנחנו ממש בהתחלה, התחלה, התחלה של המשבר הזה שארגונים הולכים לעבור.
אני חושבת שחייבים להתארגן מראש. כאילו, זה לא יעבוד אחרת. הארגונים חייבים להתחיל מעכשיו להתארגן מראש ולנסות להבין מה יקרה. אי אפשר לבנות על גפרורים, זה נכון, מאוד קשה להבין מה קורה עכשיו, אבל לנסות לפחות לשאול את עצמם, האם כל התפקידים שיש לי בארגון הם נכונים קדימה? האם יש משהו שאני יכול לפחות להתחיל לעשות? מבפנים.
אולי פשוט להתחיל ולהבין שצריך שיהיה מישהו בארגון שאמון על הסיפור הזה של AI, של לשאול את השאלות, של להבין איפה זה פוגש אותם, שזה
בכל
להבין...
מחלקה, לא רק ב...
בדיוק, בכל מחלקה להבין איפה זה פוגש אותם, האם זה פוגש אותם במוצר, האם זה פוגש אותם בשיווק, האם זה פוגש אותם ברמת סקילים של אנשים, האם זה פוגש אותם ברמת הגיוס.
כן. ולכן בנינו את הסדת התייעלות באמצעות AI למנהלים, כדי לעזור לצוותים שלהם ללמוד.
אז בעצם אם שאלתם את עצמכם איך אני מכניסה את זה לתוך היום-יום שלי, אם אתם כל היום בפגישות ולא מספיקים לעבוד, אם יש לכם משימות שהן נורא נורא חוזרות על עצמם, וכל הזמן אתם מחפשים את האינטרן הזה שיעזור לכם, ואם באמת אתם שומעים ושומעות אותנו והבנתם כבר שזה הזמן להצטרף למהפכה הזאת, לגל הזה, ולהתחיל להכניס גם אצלכם בצוות, גם במחלקה, גם בארגון וגם לעצמכם, את הכוחות האלה, אז תרגיש חופשי ליצור איתנו קשר. אני מזכירה שלינק לסדנאות שלנו תוכלו למצוא בתיאור הפרק, וגם נכניס את זה גם באתר שלנו, אז יש למה לצפות.
וגם אתם כמובן מוזמנים לדבר איתנו באופן פרטי ולשאול אותנו כל דבר שתרצו כדי להכיר ולשמוע יותר, אנחנו תמיד זמינות.
וזהו זה. ונתראה בקרוב, תכף עונה שנייה.
תכף עונה שנייה, ואת הדס אנחנו בטוח נביא.
תודה, חן.
תודה, גלית.